התחלנו לעסוק בפרק החמישי, שהוא הפרק שפותח מערכה חדשה, והיא המערכה של החסידות שמביאה לידי רוח הקודש. וראינו שהמהפכה נמצאת בעולם של הדעת, בעולם של המחשבה, לא בעולם של המעשה. כי מבחינה מעשית האדם מקיים מצוות, ואנחנו לא עוסקים עכשיו בעולם של המצוות, אלא איך אדם חי את מכלול החיים שלו. וגם אם הוא מקיים מצוות ונזהר מעבירות, יש פה שאלה יותר מערכתית, יותר כוללת, והיא מה דוחף אותנו בחיים, מה אנחנו רוצים בעצם, האם יש משהו שמאחד ומגבש את כל ההתנהלות שלנו בעולם. טוען הרמב״ם שמה שמגבש ויכול לאחד את כל החיים שלנו בעולם זה אהבת השם, כלומר הרצון לדעת את השם, לדעת את רצונו, לדעת את מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא, את רצונותיו, את עולמו. וכל החיים הפיזיים שלנו הם בעצם נועדו כדי לעזור לנו יותר ויותר לעסוק בנושא הזה, נושא על, והוא לדעת את השם. וכדי קצת יותר להבין את ההסתכלות הזאת של הרמב״ם, כמו שהוא בהמשך אומר דברים קצת חריפים, בעצם הנושא שעומד פה על הפרק הוא מערכת היחסים שבין השכל לבין החיים. העולם האנושי, טוען הרמב״ם, השפיל את השכל. השכל שלנו הוא דבר פלאי, הוא עצום ואדיר. יש לנו יכולת ניתוח והבנה וזיכרון והתעמקות, ויכולת הפשטה והכללה. היכולות המחשבתיות של האדם הן עצומות. ומה עשה האדם עם כל השכל שלו? בסוף כל השכל האדיר הזה בא לשרת ולספק את הקיום החומרי, את הקיום שלנו בחיים. טוען הרמב״ם שיש פה השפלה, ובעיקר איזה הסתכלות מוזרה. כל העולם המופשט והמחשבתי הגדול שלנו הוא בשביל לשרת את הקיום שלנו. הרי קיום יש לכל בעלי החיים. כל בעלי החיים מתקיימים, זה לא איזה משהו שאנחנו נמצאים. וכולם מתקיימים בסדר גמור. בעלי החיים מסתדרים, חיים לא רע בכלל. בכל מיני תנאים מזג אוויר, ובכל מיני מקומות בעולם, תנאים, מתרבים, גדלים, חיים. אז מה יצא לנו מכל השכל הענק הזה שיש לנו, ואין לבעלי החיים? בסוף הגענו למה? למה שכל בעל חיים יש לו. זה מופרך? זה מוזר? כל כך הרבה שכל, כל כך הרבה דעת, והיא כולה בשביל דבר אחד, בשביל פשוט לחיות. זה מוזר, בשביל מה אתה צריך את כל הדעת הזאת? יש לך כל כך הרבה שכל כדי שיהיה לך חם בחורף. וכל הבעלי חיים מסתדרים. הם כולם מסתדרים. בלי כל כך הרבה שכל. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שאנחנו צריכים לעשות מהפכה ולשנות את המשוואה. האינטליגנציה והשכל שלנו הם לא משרתים את העולם החומרי. זאת השפלה. הפוך. העולם החומרי הוא בא ליצור תנאים בסיסיים בשביל לשרת את השכל, שהוא ענק, כי הוא מסוגל לעסוק בדברים אדירים, ללמוד את דרכי השם, דברים לא שבעולם הזה, ללמוד דברים עמוקים של רצון השם וחוכמתו, דברים מופשטים מאוד, מסתרים ועליונים, שזה באמת בעלי החיים לא יכולים לעשות. וזו עיקר מעלתו של האדם. זה עיקר צלם אלוהים של האדם. שהוא יכול לדעת את השם. המשוואה בעיני הרמב״ם היא שהחיים החומריים הם לא המטרה. זה משפיל לומר שזאת המטרה. כי אז יוצא שאני, אין הבדל מהותי ביני לבין כל יצור בעולם הזה. אז איפה מעלת האדם? ואפילו זה מביך. זה מביך שכל השכל שלך בסוף זה בשביל דבר מאוד פשוט. אדם תופר בגדים, מפעיל מתפרות ענקיות, מלא מוחות, בשביל מה? בשביל שלא יהיה לך קר בחורף. כל החיות יש להם פרווה וזהו, מה הסיפור שלך? מסתדרות מצוין, חם להם. אתה מפעיל מערך ענק של חקלאות ותעשייה ומסחר בשביל מה? בשביל שבסוף תוכל לאכול לחם וירקות? נו, אז הוא הולך לשדה ואוכל חיטה וירקות. מה מסובך כל כך? בשביל מה כל הבלגן? לפני 3 שנים הייתה פה מגפה. אתם שמעתם על בעלי חיים שמתו בהמוניהם ואלפיהם? שמעתם על זה שכל הרפתות, כל הפרות מתו? שכל התרנגולים וכל הלולים מתו? שמעתם על זה? למה הם לא מתו? הם הלכו לחיסון בקופת חולים? כל הציפורים, כל החיות, כל הצבעים, כל החיות בארץ ישראל, בכל העולם מתו, כל החיות, כל הג'ונגלים, בכל אסיה מתו, כל החיות? מעניין מאוד שהם דווקא שרדו די טוב בלי ללכת לקופת חולים. אז מה יצא? שאתה צריך כל כך הרבה שכל בשביל שאתה תייצור כזה עלוב, הבן אדם? זה כל השכל שלך זה בשביל בסוף בסוף להיות חיה? זה כל הסיפור? זה תחושת אלבון, אומר הרמב״ם. לא יכול להיות שבשביל זה השכל שלנו יצא. רק בשביל לשרוד פה? אנחנו כאלה נחותים? צריך להפוך את המשוואה, בדיוק הפוך. ואז באמת גם חיי הגוף השתנו לבלי הכר. כל עוד הגוף רואה את עצמו כמטרה, הוא באמת חלש. הוא כל הזמן תניע תלותי בשכל. והוא הולך ונחלש. הגוף המחליש את השכל איתו. להפך, שתשחרר את השכל והגוף ישרת אותו. זה גם יחזק מאוד את הגוף, יחזור למקומו האמיתי. יחזור לתפקיד הנכון שלו. שיטת הרמב״ם, שכל הכוונה בבריאות הגוף זה לקנות את החוכמה. תחזיר את המשוואה למקומה. החוכמה היא העיקר. חוכמה מצד עצמה, לדעת את השם. זה ההתעלות של האדם, אדם ככה הוא מתעלה. איך אדם מתעלה? מחשבותיו עליונות יותר, גבוהות יותר, עמוקות יותר. אז כל האישיות שלו עולה למעלה. הדעת, זה מה שמרים את האדם. אני יכול להבין, אומר הרמב״ם, שלפעמים אנחנו קצת, מעשירים את החיים הגופניים והנפשיים, כדי לעודד ולחזק את מה? את האדם. כל הכוונה בבריאות הנפש והגוף, אומר הרמב״ם, בשמיעת הניגונים ובזמר ובטיול ובעניינים נעים ובחברה טובה וכל זה, בשביל שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו, זה פה התפארת שלך, פה מעלתך כאדם. אז הוא כותב בהמשך, אז זה הופך להיות פעולות אנושיות. כי אם אתה לא כזה, אומר הרמב״ם, תדע לך שזה הגורם מספר אחד לחולשה של הגוף. למה הגוף חלש, אומר הרמב״ם, כרופא? כי הגוף הפך להיות מטרה. ואם הגוף הפך להיות מטרה, אז האדם עושה שטויות בגוף שלו. כלומר, הוא כל הזמן מנסה ליהנות ולתת לגוף הרגשה טובה, וכל הזמן מפנק את הגוף שלו. ואז באמת הגוף שלו הופך להיות מאוד מפונק, מאוד, מאוד חלש. אומר הרמב״ם, אדם שכל הזמן עסוק בלפנק את הגוף שלו ללא מטרה עליונה יותר, וזה כיף לי וזה טעים לי וזה נחמד לי וזה, אז באמת זה הסיבה לכל החולי הקשה. ואז אומר הרמב״ם, הוא ובהמה אצלי שווים, זה כמו בהמה, כי גייסת את כל השכל שלך בשביל הגוף. אז א', הגוף נחלש, וב', אז מה כל תפקיד השכל שלך? בשביל השכל ייצר לך עוד הנאה, אז זה כל תפקיד השכל של האדם? עוד סוג של הנאה? אז א', זה לא בריא לגוף שלך, זה לא מועיל לגוף שלך, ב', זה מאוד משפיל, שכל השכל הגדול הזה בשביל עוד הנאה גופנית, זה כל העניין. אין זה פועל אדם, אומר רם, זה לא, זה נגד האנושיות שלך. מאשר האדם הוא בעל שכל, אתה הולך חותר נגד הזהות האנושית שלך כבעל שכל. זהו, אומר הרמב״ם, אדם כזה נמשל כבאמות. הוא מצטט את הפסוק בתהילים מ"ט, נמשל כבאמות נדמו. אני אומר, אני לא, אומר רמב״ם, אני לא רואה את האנושיות. האדם הלך לאיבוד, אני לא מוצא אותו. איפה האדם? האדם, מה זה אדם? זה יצור שעסוק בעולם הערכים. זה נקרא בן אדם. אפשר לראות את זה בכל מקום. אם אנחנו רואים מישהו שמאוד נהנה מהחיים, הפיזיים, האם אנחנו רואים שהוא מאוד אנושי? לא. הוא נהנה מהחיים. טוב, אנחנו לא אומרים, תשמע, יש פה באמת אישיות. לא. הוא מאוד מאוד מלא, תכונות מאוד אנושיות יש לו. הוא כל היום נהנה מהעולם הגזמה. אנחנו רואים שיש לו תכונות אנושיות. אנחנו רואים אדם שהוא לא מפסיק ליהנות מהעולם הגשמי. אנחנו אומרים, תשמע, איזה בן אדם. לא. למה? כי כולנו ברור לנו שזאת לא התכונת האדם, זאת לא האנושיות. על מי אנחנו רואים מאוד אנושי? על אדם שרואים שהוא השקיע מחשבה בעולם הערכים שלו, רואים, הוא אדם מאוד אנושי, רואים, רואים את זה. הוא משקיע מחשבה בעולם הערכים. יש לו רגישות, הוא מאוד שולט, יש לו ערכים, יש לו תפיסות עולם. רואים מה יש לו, מה? הוא בן אדם. אז הוא בן אדם. רואים שהוא לא חי לפי מה שהגוף אומר לו. יש איזה עולם מופשט של ערכים שמנחה אותו, והוא קשוב לו. שמה זה בן אדם? הוא מאוד אנושי, הוא יש לו אישיות. האדם שבנו, האנוש שבנו, מתגלה רק כאשר אנחנו חוזרים אל האמת. אל הזהות האמיתית שלנו, שעיקר זהותנו האנושית היא להתעמק בעולם הערכים, בעולם המופשט, בעולם הלא פיזי, ולחיות יותר ויותר לאורו. ושהוא ינחה אותנו, ושהמוח שלנו יהיה שם, והשיקולים והדעת שלנו יהיה שם. זה מרים את העולם הגופני שלנו, נותן לו פתאום, הוא חוזר למקום הטבעי שלו, מפסיק להתפנק בשטויות, ושזו לא בריא לו, והוא גם, הכבוד האנושי חוזר על עצמו, אדם נהיה יצור מכובד, הוא חי לפי עולם ערכי. כשהאדם מפעיל את הדעת שלו, אומר הרמב״ם, אז הוא מתגלה, אז הוא נבדל. מי בעלי החיים נבדל מזולתו? מתי אני יכול לראות, הנה, הנה, נפגשתי עם זהות אנושית, הנה, אני רואה אדם פה שהוא לא חיה, מתי אני רואה את ההבדלה בין האדם לבין החי? כשאני רואה שמה שמנחה את האדם זה המחשבות. אבל אם אדם נותן לתאוות שלו לזרום, אומר הרמב״ם, ולא מנחה את כל החיים לאור הדעת, אז הוא בעל חי, אומר הרמב״ם, אבל הוא לא אדם. ככה אומר הרמב״ם, הוא בעל חי, הוא לא בן אדם. זה דברים חריפים של הרמב״ם. גם במורה נבוכים חלק ג' פרק ט', הוא אומר גם דברים מאוד חריפים כאלה. זה לא נקרא בן אדם. בן אדם זה מי שנותן כבוד לזהות האנושית שלו. שהזהות האנושית שלו מובילה לו את החיים. מהי הזהות האנושית? מה זאת אנושיות? שיש ערכים עליונים, מופשטים, עמוקים, שעל פיהם אתה מנחה את החיים שלך. והם מובילים את החיים. והם המשמעות של החיים. והם העיקר בחיים. הם העיקר. זה ללכת, זה נקרא לדעת את השם. שהאדם, המחשבות של האדם עסוקות בעולם הערכים. יותר ויותר. הן רוצות להבין יותר ערכים ולהתעמק בהם ולחיות לאורם. עוד ועוד ועוד, לחיות לאור הערכים האלה. הכי, הכי תיאורים, הכי אמיתיים. זה נקרא בן אדם. זאת אנושיות, זאת אישיות. אם האדם לא חי ככה, אלא לפי הזרימה הגופנית שלו, על מה שמתחשק לו ומה שכיף לו ומה שנהנה, אני לא רואה פה את הבן אדם. כל היצורים חיים ככה. לא חידשת לי שום דבר. לא נפגשתי עם הזהות האנושית. אומר ירמיהו, אני מסתובב בירושלים, אני לא רואה בן אדם אחד. זה נורא, בזמן החורבן, אומר, לא נפגש עם, אני מסתובב בכל ירושלים ולא מוצא איש אחד, בן אדם אחד. כולם סוסים, ככה הוא כותב, ירמיהו, זה נורא. כולם סוסים. זה. איזה השפלה. ישעיהו אומר, אתם פחות מבעל החיים. מצב נורא, שכשהאדם איבד את הדעת שלו, הוא יותר גרוע מבעל החיים. כי גם לבעלי חיים יש דעת. ידע שור קונהו. ואדם שמאבד את דעתו, יותר גרוע מבעל החיים. וגם אם תאמר, אני משתמש בשכל שלי בשביל הבריאות הגופנית שלי, בשביל שיהיה לי טוב בחיים, כן, אני לא נהנתן, כי זה לא בריא. כי זה לא טוב לגוף. אומר הרמב״ם, אתה בן אדם, אבל אתה חיה. זאת אומרת, אתה בן אדם במובן הזה שאתה מפעיל את השכל, אבל אתה בעל חיים, כי במה השכל שלך עסוק? למה הוא מגויס? לגוף. אז שוב, מה יצא? שהרוח משרתת את החומר. שהשכל משרת את הגוף. איזה עולם הפוך זה. מי משרת את מי? מי המלך? מי למען מי? השכל בשביל הגוף? הרוח בשביל החומר? כמו שלפני כמה שנים אני זוכר, היה יום, עשו יום כזה, זה לא זוכר, לפני כמה שנים, היה יום שמיועד לכבוד הקשישים. אני לא זוכר, אתם יודעים שיש יום בשנה שעושים יום מיוחד שבו מכבדים את הקשישים. אולי אתם, לא יודע אם שמעתם על זה, לא שמעתם על זה. יש, פעם היה שר לענייני קשישים, לא זוכר, היה שר כזה, היה משרד ממשלתי, שר לענייני הזקנים. אני לא יודע אם יש עדיין שר כזה, היה שר כזה, והוא הכריז שיש יום בשנה שבו כולם דואגים לקשישים. טוב. ואז עשו פרסום, זה היה לפני כמה שנים, ואמרו, כולם דיברו על זה, שצריך לכבד את הקשישים. למה צריך לכבד את הקשישים? כך אמרו, למה? אני שמעתי את זה במו אוזניי. למה צריך לכבד את הקשישים? כי יום אחד גם אתה תהיה קשיש. ואם אתה לא תכבד את הקשישים, אז בסוף גם לא יכבדו אותך כשתהיה קשיש. אז מה יצא? שאין ערכים. יש רק גוף. אין ערך. הנושא הוא אני. כלומר, הגוף שלי. האם הגוף שלי יסתדר פה בעולם עוד 30, 50, 60 שנה או לא? אז אני עושה חשבון, גוף אני, שיש פה ערך ששווה להשקיע בו, כי הוא משרת לי את הגוף. לא היום, מחר. אז נכון שאתה טיפה יותר אינטליגנט מחיה, אבל אתה חיה. כי הרוח בשירות החומר, והערך בשירות התועלת האישית. אומר מה? זה עדיין משפיל מאוד. מה, אתה באמת לא מסוגל להבין שיש ערכים שלמענם חיים? לא, לא ערכים בשבילי, אני בשבילם. זאת אומרת שאתה לא יודע מה זה קודש. שאין לך דברים קדושים בחיים. זה חסידות במובן הזה שאין פה הוראות מעשיות. לא אומרים לך מה לעשות. זה אתה צריך לבד. לבנות את התודעה הזאת לבד. בקצב שלך. זה לא חובה לשנות תודעה. זה חובה להתנהג מוסרי. אני לא יכול לחייב אדם לשנות תודעה. אני יכול לחייב אותו להתנהג יפה. להיות מוסרית. לשנות תודעה זה עבודה פנימית. אני יכול לחייב, ואני יכול מאוד לזעזע אותו. הרמב"ם מזעזע אותנו פה עכשיו. הרמב"ם מטלטל אותנו, הוא ממש אומר דברים מאוד חריפים, ומטלטל אותנו כי הוא מצפה מאיתנו לשנות תודעה.
אבל למה אפשר לחייב?
למה אפשר לחייב? כי לחייב זה דיון מוסרי. אני יכול לחייב כשיש מה שיש בעיה מוסרית. אם אדם מתנהג בצורה לא מוסרית, אז אני יכול לתבוע אותו. לדרוש, אתה חייב. אבל פה זה לא טיעון מוסרי. זה טיעון של מי אתה? מה זה בן אדם? מה זה רוח? מה זה הדעת שלנו? מקומה של הדעת, של החוכמה בחיינו. זה לא טיעון מוסרי. אתה מוסרי, אתה לא שרה לאף אחד. ומידות שלך טובות. אבל אתה חיה. אז אין בעיה מוסרית, אבל יש פה עדיין החמצה נוראית, האדם עוד לא, אתה עוד לא בן אדם. אז לכן אנחנו מחלקים. חובה זה בנינים המוסריים, מידות. אתה צריך לתקן את המוסר. לא, אתה לא יכול להיות אדם מקולקל במידות. זה תביעה. אבל אם אתה אדם מוסרי, אבל עדיין לא זכית להיות בן אדם, אז אני יכול להגיד לך שאתה, זה לא הגיוני, אתה מפסיד, זה מטופש, זה משפיל. כן, אהב.
אני עם אנשים ש... למשל, שזה מחלה, שהדעת שלהם
מחלה, אנחנו מדברים. מי שחולה, אנחנו לא מדברים על חולים. אנחנו מדברים לאדם חופשי. מי שחופשי. אנחנו מדברים על אנשים חולים. אנחנו אנשים חופשיים. אדם שיש לו חופש, יכול לבחור מה לחשוב. לא חופש. מה לחשוב, מה שיקול הדעת שלו. יש לאדם, אדם שיש לו חופש, חופש חשיבה. מי שחולה, אנחנו חולים. אנחנו נעזור לו, אבל אין לנו תלונות אליו. אנחנו מדברים על אנשים חופשיים.
כן, אבל המדרגה שלו כבן אדם, כי זה...
לא. כי אין לנו תלונות עליו. תמיד התלונה היא לפי הציפייה. כמו שאין לנו תלונות לעוד יצורים. הוא חי כמו שהוא צריך. אבל אדם שיש לו בחירה חופשית, יש לו שכל, והוא לוקח את השכל שלו ומשפיל אותו על הדפר, זה מזעזע. זה מגוחך, זה נורא, זה מקום. זה כמה שאתם השכל שלך. פגשתי מישהו, הוא למד אלקטרואופטיקה. ואז הוא עובד עכשיו באיזה חברה, הוא אמר לי, כולם גאונים. הוא אמר לי, כל המהנדסים יצאנו בחברה גאונים. אז אמרתי, מה אתם מייצרים? כולם גאונים באלקטרואופטיקה. מה אתם מייצרים? משחקים. משחקים כאלו של ממוחשבים. אז תחשבי, כל השכל של האדם הוא בשביל מה? בשביל השעשועים. זה נראה לך, זה נשמע הגיוני? שהשכל של האדם מגויס לטובת השעשוע, לטובת הבטלה, לטובת הכלום. מגויס לשעשוע חסר תוחלת. זה משפיל. זה ביזיון, זה לא יעלה על הדעת. שהשכל שלך, אתה עובד יום שלם אתה עובד בחברה, משקיע בשכל שלך בשביל שבני אדם יוכלו להשתעשע בשעשועים חסרי משמעות, חסרי תוחלת שלא נותן להם כלום בחיים. משחקים כאלו. זה עולם הפוך. בשביל זה יש לאדם שכל. זאת אומרת שמשהו בעולם, בתפיסה, מה זה בן אדם משתבש לנו. כאילו האדם בא בשביל להשתעשע. באתי לכאן להשתעשע. תגיד לי, מה, אתה גור חתולים? באת להשתעשע? זה כל הבן אדם? זה כל הסיפור? באתי לפה להשתעשע. טוב, בסדר. זה מוזר. ואז באמת הדמויות הכי נערצות זה הדמויות שלא מפסיקות להשתעשע. הם, זה הכי, האנושות הכי מעריצה אותם. זה מביך. שבמי הכי מעריצים? את מי שלא מפסיק להשתעשע. זה ממש מוזר. הוא בן אדם כבר בן 30. הוא עדיין כל היום משחק. אם רואים הבן אדם, טיפה לחשוב, בן אדם מבוגר, שאומר, מה אתה עושה כל היום? משחק. מוזר קצת, לא? אתה עדיין משחק כל היום, אנחנו כבר התקדמנו, יצאנו מהגן, אנחנו כבר, אני משחק כל היום. אני אומר, משחק. והוא מקבל הכי הרבה כסף בעולם. הכי הרבה כסף בעולם, כי הוא משחק. הוא כל היום משחק, זה לא יאומן, זה לא יאומן. ושמע, הכל, זה עשה כאילו הדבר הכי הכי חשוב. הוא משחק. אז הוא מקבל סכומי עתק, כי הוא משחק כל היום. לא יאומן. וכל האנושות עוצרת את נשימתה, כל הבתים. הבן שלי הוא למד בישיבה תיכונית, הבן הקטן שלי בישיבה תיכונית, מסכנים התעללו בהם, אמרו להם, אחרי הדלקת נרות, של יום הראשון של חנוכה, אז תלכו למושבים וכל מיני מקומות לא דתיים, עם נרות חנוכה וסופגניות, ותלכו לבתים של אנשים ותזכו אותם, תדליקו נרות חנוכה ותביאו להם סופגניות, כל מקום שהם באו להדליק נרות חנוכה זאת, אמרו להם, תבואו עוד שעה. כל הבתים אמרו להם, תבואו עוד שעה, כי כולם היו מרותקים, כולם למשחק. כולם, זה היה נר ראשון שלנו, כולם מרותקים למשחק. היו אנשים חכמים, אינטליגנטים, כולם מרותקים למשחק, אמרו, תבואו אחר כך. עכשיו משחק. כל העולם האנושי צופה בבן אדם מבוגר, לא ילד קטן, אתם מבוגרים? משחקים, זה לא יומן. אתם מבוגרים, לא? אתם משחקים? זה לא מתאים, לא? אם היינו פוגשים חבר, מה אתה עושה בחיים? משחק. זה? משחקים. והם מקבלים הכי הרבה כסף, וכל העולם מתעניין בהם. כל העולם מנתק את נשמתו. בני אדם משחקים. שזה בנו לכם? אפילו החיות לא משחקות. חיות בוגרות לא משחקות. בן אדם בא בעולם בשביל לשחק? זה בנו לכאן. אני מבין שלפעמים אדם קצת משחק, זה עושה הרגשה טובה, זה נחמד, מרענן, זה כיף. אבל זה, בשביל זה, זה פסגת הפירמידה, כל העולם, כל המציאות מסתכלת על זה. שם הסכומים שאתם לא יכולים לדמיין בכלל כמה כסף נמצא שם. לא אמרו להם, תעצרו. עכשיו אין נרות ואין סופגניות ואין שירים ואין כלום. חזרו במפח נפש. היו כמה ילדים קטנים שאמרו, דווקא טוב, תשים את הסופגניות ותלכו. זה חסר לנו כיבוד. איפה השכל? איפה השכל של האדם? על זה הרמה מדי. זה אותו אדם קבר את השכל שלו. בבור עמוק באדמה. איזה מסר אתה אומר לאנשים? אתם רואים אותו, הוא לא מפעיל את השכל שלו, פשוט רץ, רץ מהר, ומשחק כל היום, והוא הכי חשוב. והוא הכי נחשב בעולם, כולם מכירים אותו. הוא האדם הכי נערץ. הוא אפילו לא תורם את השכל שלו לטובת האנושות. עוד נגיד הוא מישהו אחד, הוא לפחות המציא איזה משהו עם השכל שלו, אני יודע, הוא המציא תרופה, הוא המציא בנה בניין, משהו, הוא כלום, כלום, לא עשה שונו, רק משחק. לאף אחד לא יוצא מזה שום דבר. פסגת הפסגות. אומר רמב״ם, זה בעל חי, זה השפלה של האנושות. שהוא רואה שהשכל שלו עסוק רק בנושא אחד. בוודאי, צריך לפתוח את השכל, להגיד, סליחה, זה לא מוזר שאתה מה שאתה עושה, אתה כל המשחק, זה קצת מביך, לא? קצת מודעות עצמית, אחרי? הלו, אנחנו גיל 5, 6, 7, הבנתי, אבל אפילו ילדים בגיל 6, הם לא משחקים כל היום, הם הולכים לבית ספר, והם לומדים, כאילו. ומה אתה אומר לילדים בגיל 6? תראו, זה טעות. אתם הולכים לבית ספר ללמוד, אבל זה טעות. כי תסתכלו, הוא משחק כל היום, והוא יותר חשוב. הוא הכי חשוב בעולם. שם יש אחר בכסף. מה אתה אומר לו עכשיו? מה אתה רוצה להגיד לבנים? מה אתה רוצה להגיד לילדים? בסוף הוא המהנדס. הוא למד שנים באוניברסיטה ההנדסה, שבר את הראש שלו, אתה יודע מה הוא עושה? הוא שובר את הראש, למד אלקטרוניקה, מה הוא עושה? משחקים. אז למה לי לשבור את הראש? הרי בסוף המטרה זה משחקים, אז למה אני צריך ללמוד הנדסה 4 שנים בשביל לשחק? אני אשחק עכשיו. הכל זה מבלבל את המוח. יש לנו שכל, ברוך השם, זה לא עושה קצת שכל. זה משהו מאוד, טיפה, טיפה שכל. זה לא הרבה, ממש טיפה. טיפה לדבר בשכל, זה משהו פה לא הגיוני, לא? יש לנו, ברוך השם, שכל. ואנחנו יכולים לדבר ולחנך ולעסוק בזה, שזה לא לדבר בהיגיון, זה מה שאומר רמב״ם, אתה בעל חי, זה לא הגיוני. יש לנו שכל, אנחנו פונים אל השכל האנושי, אל הדעת, ומצילים את האדם מההשפלה העצמית, מאיבוד כבודו העצמי. וזה אפשרי, בהחלט אפשרי, כן. כן, בוודאי, ציור זה מצוין, אבל מה המטרה בציור? אז בציור זה מצוין, אם הציור גורם לאנשים להיות יותר עדינים, יותר רגישים, בתפיסה יותר עמוקה של החיים, משהו באנושיות שלהם מתפתחת, יופי, מצוין, האנושיות, המטרה של הציור זה לפתח אנושיות, אז הוא אדם יותר ערני, יותר שם לב, יותר עמוק, היחס שלו למציאות עכשיו יותר פני, יותר רחב. טוב, האישיות שלו גדלה. מצוין. אבל אם הציור רק מוריד, לא עושה את זה לאדם. אם אדם מצייר ומשהו זה גורם להפוך. שהוא נהיה יותר יצרי ויותר רודף ננאות. וזה, אז מה עשיתם את כל הציור הזה? הוא נהיה חיה. נו, הציור זה בשביל להיות חיה, זה מה ציירנו. היינו חיים בלי הציור וזהו. מה עשה לי הציור? הפכתי להיות חיה? שמה? אם הציור רק גרם לי להיות יותר, יותר, פחות עם שיקול דעת, יותר, כמו שהוא כותב, הולך עם התאוות שלי, אז מה עשינו? אני לא זוכר, אני סיפרתי לכם שלימדתי, נתתי שיחה למדרשה חילונית, חינה, אבל אני כבר לא זוכר מה. זה קשור לנושא שלנו קצת. מה? דיברנו על זה. אז כן דיברנו. אז בסדר, אנחנו בסדר. צריך להחזיר חזרה את האדם למקום שלו, לשכל שלו. וגם אומר, גם אם האדם בוחר בריאות גופו, הוא אומר, זה עדיין לא בן אדם. אחד רוצה ליהנות ואחד רוצה להיות בריא, אבל זה אותו דבר בעצם. כי עדיין לא נושא, זה הגוף. אז איפה פה השכל? איפה פה האדם? לא נפגשתי עם האדם עדיין. כולם אין תכלית אמיתית לפעולותיהם. זה חיים חסרי תכלית. מבחינה אנושית, בהסתכלות אנושית, זה חיים חסרי תכלית. כי התכלית של חיים כאלו היא תכלית פיזית. כל השכל שלך גויס בשביל הבריאות שלך. בסדר. אז מה המטרה? בריאות. זהו. אז מה ההבדל התאומי בינך לבין הפרה ברפת? גם לה היא וטרינר, ולך יש וטרינר. אז מה ההבדל הגדול ביניכם? גם היא דואגים שהיא תהיה בריאה, ונותנים לה זריקות וטיפולים, וגם לך, ועושים ניתוחים. היום 60% מהפרות עוברות ניתוחים ברפתות. אז מה, הם כולם מנתחים אותם, עושים להם טיפולים, אז מה אתה רוצה? מה ההבדל העקרוני במה אתה מהותית שונה ממנה? אלא ודאי, אומר הרמב״ם, מה זה בן אדם? בן אדם זה מי ששם תכלית כל העניינים הגופניים שלו וכל כוחות נפשו בשביל לעסוק במידות ובמעלות השכליות, בחוכמות ובדעות. כלומר, להתקדם, לתאר ולרומם את הנפש, את האישיות שלנו, את המחשבות, את העולם הערכים שלנו. כל העולם הערכים שלנו צריך לגדול כל הזמן. להתעמק ולהבין יותר ולגדול יותר, להיות אנשים יותר ויותר, יותר בני אדם. שהמחשבות יותר זקות, יותר אמיתיות, יותר תיאורות, יותר עמוקות, פחות יצריות, פחות סתמיות. האדם הוא, יש פה אישיות, בן אדם. הכל זה ידיעת השם יתברך. כלומר, להיות איש שהתוכן הרוחני, התוכן הערכי, מנהל אותה חיים. מוביל אותו בחיים. אפשר לגייס לטובת זה כל מיני דברים. אדם יכול בשביל זה לפתח את השכל שלו, לפתח את הרגשות שלו, לפתח כל מיני דברים שיש לנו בחיים. אבל מה המטרה? לכן בהמשך הוא יגיד שגם כשאנחנו בעד אסתטיקה בעולם, זה רק כי היא תורמת לקדם את האיכות האנושית שלנו. כלומר, אם בעזרת האסתטיקה אנחנו נהיים יותר רגישים, או יש לנו עכשיו ראייה יותר פרופורציונלית, המחשבה שלנו יותר מאוזנת, או זה נותן לנו רוחב דעת, רוחב לב, משהו באנושיות שלנו, בדעת, בערכים, משהו באישיות מתפתח, כי יש משהו ביופי שגורם לאדם לרצות נפש יפה, וכשאדם נפגש עם יופי אז מחשבות שלו יותר יפות, והגישה שלו לחיים יותר, באמת יותר תאורה ויותר הרמונית. טוב, אבל המטרה זה האדם, לא האסתטיקה. הכל צריך לחזור אל האישיות שלך. אם יש מקום מאוד מאוד אסתטי, אבל בני האדם שם הם מאוד 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 לא אסתטיים, אז בנפש שלהם, אז מה עשינו? מה יצא מזה? אדם מגיע, נגיע לזה, המקום יפה יפה. בנוי הכי יפה שיכול להיות. מאיר, יצירת מופת אומנותית. הוא מגיע לשם, שואל, הכל מדהים. מה עושים פה אנשים? מה עושים פה אנשים? שותים לשוחרה ומהמרים על כל הכסף שלהם. אז מה יפה בזה? זה יפה שאדם מאבד את שיקול הדעת שלו ומאבד את הממון שלו ומתמכר? מתמכרים, באים לפה כדי להתמכר. להימורים ולשתייה ולעוד כל מיני דברים. הכל ממש יפה, זה הרמון הכי נוצץ. וזה יש דברים, לצערנו הרב, אלפי בניינים כאלו בעולם, לצערנו הרב. הכי יפים. אז מה האסתטי פה? איזה אדם נוצר פה? נוצר פה בן אדם אסתטי, נוצר בן אדם מכוער, מכור, חסר תבונה, חסר דעת, לא מביא שום תועלת לאף אחד, משפיל את האישיות שלו מטה. מה יפה פה? היופי לא עשה כלום. כי הכל צריך להרחיב דעתו של אדם. הכל הנוי, כל האסתטיקה בשביל להרחיב דעתו של אדם. ואם הדעת של האדם לא גדלה, אז זה מצחיק. זה לא מצחיק, זה מביך. זה מוזר. אז למה להתעסק איתם? זה בזבוז. אז אנחנו ממיינים את החיים. בוא נתקדם, לא? למה להתעסק עם משהו שלא מקדם אותנו? בוא נתקדם. יש לנו נפש, יש לנו דעת, יש לנו אישיות. בוא נקדם אותה. למה לנו להתעסק במערך שלא לא מרים? לא, אנחנו לא מתקדמים איתו. אנחנו צריכים להתקדם, אומר רמה. זה נקרא להיות אדם. אדם זה מישהו שרוצה לקדם את האישיות שלו, את האדם שבו. עוד יותר אנושי, עוד יותר בן אדם. כל בשביל המחשבה הטובה והנפש הטובה והבריאות הרגשית והגודל הרגשות, הכל בשביל זה. שזה אנחנו רוצים, בוודאי שהחיים הגשמיים והתרבותיים בוודאי יכולים לשרת את זה ולעזור לנו לקדם את הנפש שלנו, את הדעת שלנו, את התפארת. כאן אנחנו רואים שביהדות, איפה אנחנו משקיעים את עיקר האסתטיקה והפאר, במקומות ששם יש התעסקות מאוד מרכזית ברוח, בערכים, שבת, כנסת, המקדש. במקום שבו, בזמן ובמקום ובתנאים שהנושא הערכי הוא מאוד בולט, אז ברור לנו ששם שווה להשקיע. אסתטיקה, שווה להשקיע שיהיה נעים ויהיה נחמד, כי זה יסייע להצמיח את האדם, הוא יהיה לצמיח לו את הרגשות, לצמיח לו את התחום עומק הנפשי, את רוחב הדעת, את האישיות שלו. אז מצוין, שווה להשקיע שם. שיהיה יפה, שיהיה נעים, שיהיה נוח, זה תנאים מצוין. אז בוודאי שאנחנו משקיעים, טוב מאוד. בחגים ובשבתות ובבית כנסת ובמקדש ובמקומות שהאישיות צומחת. אבל אומר הרמב״ם, בהלכות יום טוב, אומר הרמב״ם, בהלכות יום טוב, אם בחג, אם בחגים, אתה משקיע בגוף שלך, שהכל מאוד יפה, והאוכל מאוד טעים, הכי טעים, וזה לא גורם לך לצמיחה של המידות הטובות והתכונות היפות, זה לא נקרא שמחת יום טוב, כך אומר הרמב״ם. זה לא שמחת יום טוב. זה שמחת הגוף שלך. זה בכלל לא קשור לשמחת יום טוב. כי זה לא גרם לך להיות אדם יותר טוב, יותר אמיתי, יותר, עם לב יותר רחב, עם דעת יותר טובה. אתה לא הכנסת אורחים, אתה לא דאגת עכשיו לטוב, להיות מאיר פנים לאנשים, אתה לא נהיית יותר עם מחשבות יותר נשגבות, עם רגשות יותר אצילים. אז מה, אז יש מה כל החגיגה החומרית הזאת? הפכרת ליותר, יותר חומרי? זה לא חג. אומר, זה לא יום טוב, זה יום רע. אומר, זה לא יום טוב, זה יום רע. ואז הוא ממש כותב סדר יום, ככה ממש, הוא לא סומך עלינו, אז הוא כותב סדר יום, איך צריך לראות יום טוב. ממש, הוא כותב ככה. ככה סדר, הוא לא ככה, 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 ממש סדר יום, איך נראה יום טוב. כדי שהוא באמת יהיה יום טוב. לא רק סדר יום, משימות, אתגרים, איך אמור לראות יום טוב. אם יום טוב הפך להיות היום הכי אנוכי בשנה, אז מה טוב בזה? היום שבו הכי אני דואג לעצמי. אז מה טוב ביום הזה? איזה טוב יצא פה? מה נהיית יותר טוב? שדאגת יותר לעצמך? מה טוב בזה? אשריכם שאתם גודלות בתורה ובמעשים טובים וברוך השם שמחות לתפארת והקדוש ברוך הוא תמיד שמח לבכם יאיר דרככם שתעלו מעלה מעלה בשורות טובות, שורות נחמות.